וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד, ויהונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. פרש כאן המצודה דוד, מהו להמית את דוד? בעורמה ובשגגה יוצאת מבלי דעת שבדבר המלך נעשה. כלומר, שאול מדבר אל עבדיו שהוא רוצה להמית את דוד, אבל שהדבר לא יוודע שזה רצונו. ויגד יונתן את דוד לאמור, מבקש שאול אבי להמיתך, ואתה ישמר נא בבוקר וישבת בסתר ונחבאת. אם כן, יונתן מזהיר את דוד שתחבא, מכיוון שאביו רוצה להרוג אותו. ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגדתי לך. כלומר, יונתן רוצה לדעת בוודאות מה רצונו של אביו. וידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אביו, ויאמר אליו, אל יחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. וישם את נפשו בכפו, ויך את הפלישתי, ויעש אדוני תשועה גדולה לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה תחטא בדם נקי להמית את דוד חינם? אם כן, אומר יונתן לאביו שאול, למה אתה רוצה לפגוע בדוד? הרי דוד הסתכן עבורך, היכה את הפלישתי, קדוש ברוך הוא עזר לו, וגם אתה שמחת על כך כאשר הוא הרג את גוליית הפלישתי. אם כן, מדוע אתה רוצה להמית את דוד? רק כאן על הביטוי וישם את נפשו בכפו בפסוק ה', מה פירוש הביטוי? הפירוש הביטוי כאן וישם נפשו בכפו, הכוונה הסתכן. מפרש כאן המצודה דוד, למה הביטוי וישם את נפשו בכפו? הוא עניין משל, ורוצה לומר, כמו המשים דבר מה בכפו, קרוב לאבדו, מיד בפתוח הכף, כלומר אם אדם מחזיק משהו ביד, באותו רגע שהוא פותח את היד, את כף היד, ממילא את אותו חפץ שהוא מחזיק, החפץ הזה עלול בקלות ליפול מכף היד, כן הוא סיכן נפשו להיות קרוב לאבד, ועל ידו עשה השם תשועה לישראל. וישמע פסוק ו, וישמע שאול בקול יונתן, וישבע שאול חי אדוני מיומת. כלומר, שאול כאן נשבע בשם השם, שבועה בשם השם זה שבועה חמורה, ולכן יונתן מבין שאם שאול נשבע בשם השם, ודאי שהוא יקיים את מה שהוא נשבע. לכן פסוק ז, ויקרא יונתן את דוד, ויגד לו יונתן את כל הדברים האלה, ויבא יונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאתמול שלשום. כן, יונתן מבין שלא נשקפת שום סכנה לדוד, מכיוון ששאול נשבע בשם השם שלא ייגע לרעה בדוד. פסוק ח', ותוסף המלחמה להיות, ויצא דוד וילחם בפלישתים, ויח בהם מכה גדולה, וינוסו מפניו. וכל פעם, כמו שראינו בפרקים הקודמים, כל פעם שדוד מצליח, ובמיוחד מצליח במלחמה, הדבר מעורר את קינתו של שאול. ולכן פסוק ט', ותהי רוח אדוני רעה אל שאול, והוא בביתו יושב וחניתו בידו, ודוד מנגן ביד. ויבקש שאול לקוד בחנית בדוד ובקיר, ויפטר מפני שאול ויח את החנית בקיר, ודוד נס וימלד בלילה הוא. אם כן, מה רצונו של שאול לקוד בחנית בדוד ובקיר? מפרש כאן המצודה דוד, שהמכה שרצה שאול לעקוד בדוד, זו הייתה מכה חזקה מאוד. ולכן הוא כותב, זרק החנית בכוח עד אשר תחלוף גוף דוד ותנעץ עוד בקיר. כלומר, שאול רוצה להטיל את החנית בעוצמה כל כך גדולה, שהיא תעבור את גופו של דוד ותיתקע בקיר. וכשנפטר מפניו, ננצה החנית בקיר, כי נפטר מפניו אחר שיצא החנית מתחת יד שאול. אם כן, דוד מצליח להימלט, אבל דוד מבין שכבר אין לו מקום להיות בבית שאול, אחרי ששאול נשבע בשם השם שהוא לא ייגע בו, כמו שראינו. אם כן, אם שאול כבר לא מתייחס לשבועה שהוא נשבע בשם השם, מבין דוד שאין יותר על מה לסמוך, והוא חייב לברוח מביתו של שאול. ולכן דוד נס וימלט בלילה הוא. וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשומרו ולעמיתו בבוקר, ותגד לדוד מיכל אשתו לאמור, אם אינך ממלט את נפשך הלילה, מחר אתה מומת. מפרש כאן המצודה דוד, אם כן שאול שולח חיילים כדי לשמור את הבית שדוד לא יצליח לברוח, וכדי להמית את דוד בבוקר. אומר המצודה דוד לשומרו לברח, לבל יברח בלילה, ולאביו אליו בבוקר לעמוד לפניו כמאז, בכדי להמיתו בתחבולה, בהטלת חנית וכדומה. כי היה בוש בדבר להמיתו לעיני העם, על לא חמז בכפו, ולזה ארום יערים כאילו עושה שלא מידת. כלומר, הפרש המצודה דוד, שהפקודה לחיילים הייתה להביא את דוד חי אל בית המלכות, והמטרה של שאול שהוא יחייב את דוד להמשיך ולנגן לו, ואז שוב בלי שאנשים ידעו ויראו, הוא יהרוג את דוד. אם כן, מיכל כנראה שמה לב לתכונה שסביב הבית, והיא אומרת לדוד שהוא חייב לברוח הלילה מהבית כדי להציל את נפשו. ושוב הפרשה הגומה, שהנה שאול רוצה להרוג את דוד, וביתו מיכל עוזרת לבעלה לברוח מפני האבא שלה. ותורד מיכל את דוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. מדוע יש לנו כאן שלושה ביטויים, וילך ויברח וימלט? אם כן, דוד נוקט כאן בכלל זהירות. אם דוד היה יורד מן החלון וישר בורח, ממילא כל החיילים שמקיפים את הבית ישמעו מישהו שבורח, ואפשר יבינו שכנראה זה דוד, ויתחילו במרדף אחריו. לכן דוד יורד מן החלון, אבל הוא הולך בשקט, כך שהחיילים לא מרגישים שיש כאן איזו תכונה מיוחדת. כאשר הוא מתרחק, הוא כבר בורח, וכנראה שהוא נמצא בטווח מרחק, שכבר אי אפשר לשמוע אותו, וכבר כנראה גם קשה יהיה לתפוס אותו, אז הוא מגביר את המהירות, ואז הביטוי השלישי, וימלט. ותיקח מיכל את הטרפים, ותשם אל המיטה, ואת כביר העיזים שמה מראשותיו, ותחס בבגד. להבין כאן את מה שעשתה מיכל, אנחנו נקרא את הרד"ק, וכך מפרש הרד"ק. הטרפים, התרגום של זה, צלמניה. והם עשויים בדמות גוף אדם, לפיכך שמה אותם במיטה שידמה דוד שוכב שם. כלומר, מה זה היה הטרפים האלה? כאן מוסיף המצודת ציון ואומר, הם עשויים בצורת אדם. כלומר, זה היה פסל בצורת אדם, מהם לעבודת כוכבים, ומהם לצורת אדם ידוע. כלומר, חלק השתמשו בצלמים האלה לעבודה זרה, אבל חלק השתמשו בפסל הזה לדבר אחר. מהו אותו דבר אחר? אומר מצודת ציון, ואנשים היו עושות על צורת בעליהן להסתכל בתוארו מרוב אהבה. כלומר, מה שלנו היום יש תמונה, בזמנם לא היו תמונות, אם כן, הפסל פיסל לדמות הבעל, והאישה כאשר רצתה להיזכר בדמות בעלה, ממילא הסתכלה על דמות בעלה שהיה מעוצב בפסל. אם כן, גם מיכל היה לה פסל כזה בבית, בדמותו של דוד, ועכשיו היא לוקחת את הפסל הזה ומשכיבה את הפסל הזה במיטה. ובמקום ראשו שמה, ממשיך הרד"ק ואומר, ובמקום ראשו שמה כביר העיזים שידמה כשיער ראש אדם. ופירוש כביר עיזים, קר עשוי משיער העיזים. כלומר, כדי שהפסל הזה עכשיו יהיה לו גם שיער, וידמה לראש אדם, לכן היא לוקחת קר שעשוי משיער עיזים, ושמה את הקר הזה מתחת לפסל. ויונתן תרגם נודה דעיזיה, וכן אמר במדרש, ונתנה נוד יין תחת דוד על המיטה. פירוש שני, רוצה לומר נוד מאור העיזים, והיה השיער למעלה, לפיכך שם אותו במקום ראשו. אם כן, שזה לא היה קר, אלא זה היה נוד של יין שבראשו היה שיער, והיא שמה את הנוד הזה מתחת לפסל, וידי כך שוב היה נראה כאילו לפסל יש שיער. ואם כן, היא מכסה אותו בבגד. פסוק י' ד', וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, ותומר חולהו. וישלח שאול את המלאכים לראות את דוד לאמור, העלו אותו במיטה אליי לעמיתו. מה הכוונה? פרש כאן המצודה דוד, רוצה לומר שיאמרו שהולכים לברכו, לבקרו לראותו. כלומר, הוא שלח עוד פעם את החיילים שלו, ואומר להם, אם הוא חולה, דוד, אז לכו תגידו שאתם רוצים עכשיו לראות ולבקר אותו. כי שאול חשב שעושה עצמו חולה, לבל יבוא אליו. שאול מביא, חושב שדוד רק רוצה להרוויח זמן, ולכן הוא אומר, אני חולה כדי שהוא לא יצטרך להגיע לביתו של שאול. ולזה אמר, העלו אותו במיטה אליי לעמיתו, כי אומר עלו, תראו שאינו חולה, ולזה עלו אותו לעמיתו לעיני העם, כי מעתה הוא חייב מיטה שאתל בי. כלומר, אומר להם שאול, הרי אני יודע שהוא לא חולה, אלא אולי הוא רק מתחלה, עושה את עצמו חולה, לכן כאשר תבואו לבקר אותו ותראו שהוא באמת לא חולה, תביא אותו כמו שהוא במיטה, אפילו תוכלו להמית אותו. מדוע? כי עכשיו יש לו דין של מעין מורד במלכות, כלומר שהוא מהתל במלך, המלך רוצה לקרוא לו והוא עושה עצמו חולה. ויבואו המלאכים, והנה הטרפים אל המיטה וכביר העיזים מראשותיו. כלומר, מגיעים החיילים ורואים שהכל היה כאן מעשה רמאות, ודוד איננו שם, והרי זה רק פסל בדמותו של דוד. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רימיתני, ותשלחית אויבי וימלט? ותאמר מיכל אל שאול, הוא אמר אליי, שלחיני, למה אמיתך? פרש כאן רש"י את תשובת מיכל. אומרת מיכל, אתה מסרטני ביד ליסטים אחד, שלף חרבו עליי עד ששלחתיו. אומרת מיכל, אתה בא אליי בטענות, למה אני שילחתי את האויב שלך? אתה חיתנת אותי לדוד, אתה חיתנת אותי לליסטים הזה, לגזלן הזה, לעבריין הזה. אתה יודע מה הוא עשה לי? הוא הוציא חרב ואמר, אם את לא משלחת אותי, את לא עוזרת לי לצאת מפה, אני הורג אותך. אם כן, מה יכולתי לעשות? אם כן, מול הטענה הזאת, ודאי שלשאול אין לו פתחון פה או תשובה לענות לטיעונה של מיכל. ודוד ברח וימלט, ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילכו שמואל וישבו בניות. אם כן, הוא מגיע, הוא בורח לשמואל, והוא מספר לו את כל מה שעשה לו שאול. אבל אנחנו לא מוצאים כאן את תשובתו של דוד, של שמואל. מה שמואל ענה לדוד? ולכאורה כנראה לדוד הייתה שאלה קשה, הרי אתה משכת אותי למלך, והנה אני נרדף, רוצים להרוג אותי, אני צריך עכשיו לברוח מהבית, צריך לעזוב את אשתי, כל רגע יכולים לפוס אותי להרוג אותי, מדוע הקדוש ברוך הוא עושה לי את זה, או מדוע אתה משכת אותי למלך, והנה איפה המלכות? ואנחנו לא מוצאים את התשובה של שמואל. ייתכן שגם לשמואל אין תשובה, וייתכן ששמואל אומר לשאול, לדוד, קבל את הדין באהבה, אנחנו לא מבינים למה, אבל תתחזק באמונה, בלי להבין מדוע אתה צריך לעבור את כל המהלך הקשה הזה. פסוק יוטט, ויוגד לשאול למור, הנה דוד בניות ברמה. אם כן, מה פירוש צמד המילים כאן, בניות ברמה? מפרש הרד"ק, והיה המקום הזה הנקרא ניות, בעיר הנקראת רמה. לפיכך אמר בניות ברמה. זה אפשרות ראשונה. או היה זה המקום חוץ לעיר הנקראת רמה, וקרוב לה בגבולה. ואמר ברמה כמו והיא ביות יהושע ביריחו. כלומר, שניות היא לא בדיוק ברמה, אלא היא קרובה למקום שנקרא רמה. לפיכך אמר, וילך הוא שמואל וישבו בניות, והיה זה המקום, מקום לבני הנביאים שהיו יושבים שם ולומדים לפני שמואל. וכן תרגם יונתן בית אולפנה. והרד"ק מביא גם את דברי רבותינו במסכת זבחים בדף נ"ד עמוד ב', וכך דורשים חז"ל. אמרו, מה עניין ניות אצל רמה? לכאורה, אלו שני מקומות שונים, אלא שהיו יושבים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. כלומר, בית המקדש, כלומר, באיזה מקום יהיה. עולה לנו כאן דבר חשוב מאוד, ודבר מדהים שעולה לנו כאן להבנת דמותו של דוד. דוד עכשיו נרדף. כל רגע יכולים החיילים של שאול להגיע ולתפוס אותו, ותכף אנחנו נראה בפסוקים הבאים שככה באמת אמור להיות. ואילו דוד, במקום עכשיו לברוח, דוד אומר לשמואל, אני לא יודע מתי אני אפגוש אותך פעם נוספת. לכן, יש איזה בירור הלכתי שאני חייב לשבת איתך עכשיו ולברר. מהו אותו בירור הלכתי? מכיוון שבתורה לא נאמר בשום מקום היכן נמצא מקום המקדש. לא כתוב, בכתוב היה מקום אשר יבחר, אבל לא נאמר שבית המקדש בירושלים. מדוע לא נאמר שבית המקדש בירושלים? הרמב״ם במורה נבוכים מונה שתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה, שאם הגויים היו יודעים שבית המקדש בירושלים, אומר הרמב״ם, היו מנהלים עליו מלחמה חזקה. אם כן, העמים שהיו גרים כאן לפני הכניסה לארץ, אם הם היו יודעים שירושלים זה המרכז, היו הופכים את ירושלים למקום מבוצר, והייתה כאן מלחמה גדולה וקשה. לכן, כדי שהם לא יילחמו כאן, נעלם מקום המקדש. דבר דומה לו, מוסיף הרמב״ם ואומר, כדי שהגויים לא יתמו את המקום. כלומר, אם הם היו יודעים שהמקדש בירושלים, ממילא היו מתמים את המקום, הופכים אותו לבית עבודה זרה. הסבר נוסף מביא הרמב״ם, כדי שהשבטים לא יריבו בחלקו של מי יפול המקדש, אם השבטים כבר היו יהודים לפני חלוקת הארץ לשבטים, שבירושלים יהיה מקום המקדש, הייתה מחלוקת גדולה, כי כל שבט היה רוצה שבית המקדש היה בחלקו, לכן נעלם מקום המקדש. כיוון שהוא נעלם, צריכים למצוא אותו. לכן אומר דוד לשמואל, אני חייב לשבת איתך כדי לברר את מקום המקדש. לכן הגמרא שם במסכת זבחים, בדף נ"ד עמוד ב', מספרת לנו שהם דרשו את הפסוקים בספר יהושע ומצאו שמקום המקדש הוא בירושלים. אם כן, דוד המלך, רואים את גודל האהבה שלו לבית המקדש, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, את הרצון שלו לבנות בית המקדש, שהנה דווקא ברגעים הכי קשים שיש לו, שכל רגע יכולים לתפוס אותו ולהמית אותו, הוא מנצל את כל רגע שיש לו כדי לעסוק בעניינים רוחניים גבוהים ולעסוק במציאת מקומו של המקדש. פסוק כף, וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד וירא את להקת הנביאים ניבים ושמואל עומד ניצב עליהם. ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים והתנבאו גם המה. מה הפירוש שאותם חיילים של שאול רואים את להקת הנביאים ניבים וגם הם מתנבאים איתם? מפרש הרד"ק, ניבאים תרגומו משבחין. אם כן, התרגום יונתן מתרגם כאן נבואה בלשון משבחין. כלומר, היו אומרים שירות ותשבחות לאל ברוח הקודש. ואפשר, מעלה הרד"ק סברה שנייה, שהיו מתנבאים נבואות עתידות קרובות בזמנם. ויגידו פסוק כ"א, ויגידו לשאול וישלח מלאכים אחרים, והתנבאו גם המה. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישיים והתנבאו גם המה. כן, כל קבוצת חיילים שהוא שלח, הם מגיעים ללהקת הנביאים שמתנבאים שם, שורה גם עליהם הרוח המיוחדת, רוח הקדושה, מעין רוח של נבואה או שבח לקדוש ברוך הוא, והם במקום לתפוס את דוד, הם מצטרפים לאותם שעומדים שם ומשבחים את הקדוש ברוך הוא. לכן שאול רוצה, לא מוותר, ומחליט שהוא בעצמו גם הוא הולך לתפוס את דוד. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא הדבור הגדול אשר בשכו, וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות ברמה. וילך שם אל ניות ברמה, ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך והתנבא הדבואו בניות ברמה. אם כן, גם אותה רוח קדושה מיוחדת, גם היא שורה על שאול. ויפשוט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו אגם שאול בנביאים. מה פירוש שהוא פושט את בגדיו ויפול ארום כל היום ההוא? פרש כאן המצודת דוד, ויפשוט, פשט בגדי מלכות להידמות לנביאים במלבושיהם, לבל יתגא עליהם. כלומר, שאול מבין או מרגיש שזה לא מתאים, שהוא מסתובב באווירה קדושה כל כך, באווירה רוחנית כל כך, עם בגדי המלכות, שהם בגדי גאווה, לכן הוא מוריד את בגדי המלכות שלו, אם כן, מה שכתוב ארום רוצה לומר מבגדי המלכות. כלומר, הוא מוריד את בגדי המלכות, אז הוא נקרא ארום מן הבגדים. וסוף הפסוק, על כן יאמרו אגם שאול בנביאים, מפרש המצודת דוד, כי בפעם הראשון שניבא בעת עם מלכו, לא נתחזק המשל בפי הבריות, לומר אגם שאול בנביאים. כי הרי מצאנו כבר בפרק י' פסוק י' ב', שבפעם הראשונה ששאול התנבא, כבר אז אנשים אמרו אגם שאול בנביאים. אם כן, מה החזרה הנוספת כאן? אומר המצודת דוד, שבהתחלה עדיין המשל הזה, אגם שאול בנביאים, עדיין לא היה שגור בפי העם. אבל כשניבא שנית אצלנו, אז התחזק המשל לומר על כל הבא למעלה שלא הורגל בו, אגם שאול בנביאים. כלומר, גם אלה שעדיין לא השתמשו במשל הזה, עכשיו ששאול פעם שנייה מתנבא, אם כן, כולם שוב פעם משתמשים במשל הזה, אגם שאול בנביאים. וכן, בעוד ששאול כאן מתנבא, דוד מנצל את זה ששאול עכשיו והחיילים שלו לא מחפשים אחריו, ולכן דוד עוזב במהירות את ניות ברמה ובורח, ועל המשך בריחתו של דוד אנחנו נלמד בפרק הבא.